שלום לכולנו, אנחנו ממשיכים בלימוד על תורת התשובה. מהי התשובה על פי החסידות, כפי שובה בתורה שבכתב של תורת החסידות, חלק השלישי של ספר התניה, מכונה תניה קטן, או בשמו הרשמי, איגרת התשובה. החל מהפרק הרביעי, פרק ד', אנחנו נמצאים בעצם בחטיבה שעוסקת בתשובה תתאה. ובפרקים שלמדנו עד עכשיו, פרקים ד', ה' וו', עסקנו בבירור הגדרות היסוד. הגדרות היסוד שיהוו תשתית להבנת פעולת התשובה. אנחנו רוצים לדעת מהי תשובה, ולשם כך צריך להבין, זוכרים את המהלך, צריך להבין מה זה עבירה, מה היא מחוללת, איזה פגם העבירה יוצרת בנשמה, ואז, רגע, מה זה נשמה? צריך להבין, רגע, מה זה נשמה, נכון? ורק אז נבין מה העבירה מסוגלת לעשות לה, כלומר, נדע מה האידיאל השלם שהוא הרצוי, מה פוגם בו העבירה שזה המצוי, ואז ממילא עבודת התשובה עניינה זה בעצם לשנות ולהשיב את המצוי לכיוון הרצוי, והפסוק שמדריך אותנו בבנת המהלך זה כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. כן, דיברנו חלק הווי, יהוד כבב, כי עמו יעקב חבל נחלתו. ובהתחלה אז בעל התניא מבאר את מהות הנשמה על הפסוק, על החלק הפסוק חלק השם עמו, וכל מה שכרוך בזה כפי שהסברנו בשני הפרקים, בשני השיעורים הקודמים יותר נכון. ובשיעור הקודם בעצם בעל התניא התחיל להסביר את הסיפה של הפסוק יעקב חבל נחלתו, נכון? כלומר, וזה אפשר לנו להבין מהי מהות העבירה, איך היא פוגמת בנשמה. ובעצם דיברנו על זה שההבנות הם הדבר היחיד שיכול כביכול לחצוץ בפני האלוקות. והעבירות הן אלה שיוצרות ניתוק, בין אם זה בצורה מלאה או בצורה חלקית, בהתאם לחומת המון כמובן, ביעקב חבל נחלתו. ואגב כך עמדנו על ההבדלים השונים בין תפקוד העולם וחיות הנשמות בזמן שבית המקדש היה כעם, ובזמננו, אחרי החורבן, לעניין קראת, דיברנו קצת על מה זה סוד גלות השכינה, דבר שתומן בחובה אחריות בומבסטית, כאילו אחריות מאוד גדולה, מצידנו, ומאחר וכעת, כל אחד מאיתנו יכול לבחור בכל רגע נתון, מאיפה הוא הולך לקבל את החיות שלו, האם הוא יקבל את החיות שלו, כלומר, האם ברצונו לנוק מהקליפות והסטרא אחרא, כלומר, לפרנס אותם, ממילא להגביר את כוחן, או שהוא בוחר, לא, הוא רוצה לנוק דווקא מהקדושה, רק מצוות הקדושה, איך אומר בעל התניא, ואדם הוא בעל בחירה אם לקבל השפעתו מהיכלות הסיטרא אחרא או מהיכלות הקדושה, שמהם נשפעות כל מחשבות טובות וקדושות וכו', כי זה לעומת זה. ולכן בחירה לא נכונה, כלומר בחירת האדם במעשים שלו תקבל, או נגיד, בחירת האדם מאיפה הוא יקבל, האם הוא לקבל את ההשפעה שלו מהיכלות הסיטרא אחרא והטומאה, או לא, היא בהכרח גורמת, אם הוא בוחר בצד הלא טוב, לא עלינו, זה גורם לירידת ההיטטאה, כלומר הסוף של שם הוויה, לרדת להיכלות הטומאה. ואז בעצם בזה שהיא מתנתקת ההיטטאה משם הוויה, אז בעצם חבל ההשפעה שלה, חבל יעקב עמו, הוא ניתק, הוא נחלש, הוא פחות יכול להזרים. וזה גלות השכינה, אדם שאדם גרם במעשיו, שבעקבות זה השכינה התרחקה. ועל זה צריך לעשות תשובה, שאומר עצמו הקדוש, שמות זה תשובה, תשוב היי, להשיב את ההיטטאה למקומה, וזוהי גלות השכינה שהאדם גורם במעשיו שלו ממש, ועל זה צריך לעשות תשובה. איך אומר בעל התניא, כשאדם עושה תשובה נכונה, אז היא מסלק בהם ההשפעה שהמשיך במעשיו ומחשבותיו, כי בתשובתו מחזיר השפעת השכינה למקומה, וזהו תשוב היטטאה מבחינת גלות. אז עכשיו לא מדובר פה על תשובה שהיא תיקון סוד גלות השכינה בכללותה, שנעשית על ידי כלל ישראל, אלא כאן מדובר על תשובה במסגרתה החוטא מתקן בעצם את גלות השכינה שהוא גרם עצמו, לא גלות השכינה הקוסמופוליטית בכל אלים, אלא גלות השכינה שנגרמה בגללו בסיבתו, ועל ידי תשובה נכונה הוא בעצם מחזיר את ההשפעת השכינה למקומה, זה לא שהוא, הוא מחזיר אותה חזרה הביתה. לכן תשובה זה תשוב היי. עכשיו, כל עבודת התשובה ממילא היא פועל יוצא, היא תעשה בהתאם לעומק גלות השכינה. חטא קטן, חטא קל, לא מגרש את השכינה לגמרי, לא מגלה אותה. חטא עמוק וגדול יותר. ולכן, כשאנחנו באים לעשות תשובה, להבין מה זה עבירה ומה זה נשמה, מה הרצוי ומה המצוי, צריך גם להבין מה חומרת החטא, כדי שנדע כמה צריך להשיב אותה. או לא עלינו לקשור מחדש אחרי הקראת והפסקת החבל יעקב חבל נחלתו. מה שיעשה בעל התניא בפרקים הבאים זה בעצם הוא יסביר לנו איך עושים תשובה נכונה, אוקיי? תשובה נכונה, כלומר, איך עושים, מה הפעולה הנכונה כדי להוציא את ההיטטאה, כלומר, את השכינה מגלותה, ואז ממילא, איך החוטא, שזה אני לתוך עניין, אנחנו, איך נשוב ונחבר בחזרה לשורש שלהם את נימי הנפש או חלקים יחב ביעקב חן החדוש שנקראו בגלל העבירות. אז אם לסיכום, עד עכשיו עסקנו בעצם במשמעויות הפנימיות, במשמעויות, נקרא לזה אפילו העקרוניות, של החטא ושל התשובה, כלומר החטא מוריד את ההשפעה האלוקית, את השכינה, מבחינת ההיתתה, הוא מוריד אותה לתוך החלות התאומה, אבל גם לגלות השכינה, ולעומת זאת פועל יוצא התשובה, ההפך מזה, מה התשובה עושה? התשובה מקריבה, היא מחזירה את ההי למקורות הקדושה. אוקיי? ולכן לתשובה יש משמעות כלל עולמית. כשאני עושה תשובה זה לא רק אני חסדי עשיתי תשובה. זה פחות גלות שכינה במציאות. יש יותר כוח לשכינה שמחוברת לקודש, ולכן זה משפיע על כל עולם כולו. כי כל חטא זה בעצם העמקה של הגלות. וכל תשובה זה עוד צעד לעבר הגאולה, זה הרחבה של הגאולה. ולכן, אחרי שעסקנו במהות העקרונית של התשובה, אז עד כאן בעצם חזרה על פרק ו', ועכשיו, בפרק שנתחיל, פרק ז', נעסוק בדרכי התשובה בפועל. לכן פרק ז' זה פרק חשוב מאוד, כי זה בעצם עוסק תכלס, איך עושים תשובה, ופרק ז' זה בעצם הפרק שחותם לנו את החטיבה שעוסקת בתשובה תתאה. טוב, אז כותרת של פרק ז', הדרכה בפועל לתשובה תתאה. בפרק שלנו אנחנו נלמד מה עושים במסגרת התשובה. איך מגיעים אל התשובה, איך האדם יכול לצאת מהקביעות הבנאלית, הרוטינית של שגרת היום שלו, וממילא לשנות את מהלך חייו, לשנות את החיים שלהם, בעיקר לשנות את הכיוון ואת התנועה שהחיים שלהם שואפים. כותב בעל התניא בתחילת פרק ז', ואולם דרך האמת והישר לבחינת תשובה תתאה, אי תתאה נעל, הם בית דברים דרך כלל. האחד הוא לעורר רחמים העליונים, מקור הרחמים על נשמתו, בנפשו האלוקית שנפלה מאיגר רמה, חי החיים, ברוך הוא לבירה עמיקתה, והשנייה לבטש ולהכניע הקליפה בסיטרה אחרה, אשר כל חיותה היא רק בחינת גסות והגבעה. הדרך לתשובה תתאה כוללת שני עניינים שחשוב מאוד לדייק אותם ולזכור אותם. א', קודם כל לעורר רחמים, למכור הרחמים, על מי? לא על הקדוש ברוך הוא. על מי לעורר רחמים? על עצמו, על הנשמה שלו שירדה, תודה רבה, שירדה לגלות והתלבשה בתוך הסיטרא אחרא. דבר שני זה להכניע ולבטש את הנפש הבהמית, החלק הבהמי שבאנו על ידי חשבון נפש ועל ידי התבוננות אמיתית במצבו של האדם. שמעתי אתמול סיפור שאיזשהו יהודי חוסיד שהיה ככה מקפיד כל יום לטבול במי קרח בנער הקפוא, וכולם חשבו שהוא ככה חסיד שוטה וכולי, עד שיום אחד התחלף שוטר העיירה, שוטר חדש. הוא קם בבוקר לעשות סיר בעיירה, איזשהו יהודי עם גרזן, שובר את הקרח, קופץ פנימה, יוצא, אמר לו, הלו, 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 מי אתה? איך קוראים לך? מה אתה עושה? למה אתה עושה? אז אמר לו החוסיד, אתה השוטר החדש? תגיד לי, כמה אתה מרוויח ליום? הוא אומר לו, אני מרוויח, המשרה מרוויח לחודש, אמר. סכום זעום, 20 קופיקות ליום, זה הכל, 20 שקלים לחודש. הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני אשלם לך 20 קופיקות ליום, כדי שתבוא לפה כל יום בשעה הזו, ותשאל אותי, מי אני? איך קוראים לי? למה אני עושה את זה? כן, אני אשלם לך הרבה בעניין הזה, כן? לכן לא סתם חשוב, מה שנקרא, להגיע להתבוננות אמיתית של אדם מתבונן בעצמו. אז קודם כל, אז תשומת לב שכהמשך ישיר למה שלמדנו בליקוטי אמרים שנה שעברה, גם איגרת התשובה זה לא רק ספר תיאולוגי, אלא זה ספר של מהות, זה ספר מעשי, פרקטי. כלומר, גם איגרת התשובה זה בחינת תשובות לכל השאלות, שזה אומר בעל התניא בהקדמה, שהספר שלו כולל תשובות לכל השאלות. כן, עכשיו אנחנו נגיע לזה. ולכן, אחרי כל ההקדמות והיסודות, אודות שורש הנשמה, הבסיס לחטא ומורית התשובה, עכשיו מגיעים לתכלס. איך עושים תשובה? או לפי הזוהר הקדוש, איך משיבים את ההי האחרונה, ההי תתא למקומה בשם הוויה. ולכן כותב בעל התניא, ואולם דרך האמת והישר לבחינת תשובה תתא. הדגש הוא על דרך האמת והישר, דרך האמת. ואנחנו עוסקים כאן בדרך שיש לה קיום, ואין חשש שהיא תיפסק, דברי אמת ניכרים. אלא יש פה הדרכה מעשית, הדרכה אמיתית של תשובה, שיהיה לה דרך וקיום תמידי, לא משהו שרק מה שנקרא לחודש החזיק ואז נעלם. לא התשובה הקראית שמזדמנת עליהם הדרך, לא כמו התשובה של רבי אלעזר בן דורדיה, כן, מחר רבי ואומר, יש קונה לעמו בשעה אחת, אלא שזו תשובה כתוצאה מאירוע חריג, אלא יש פה הדרכה עקב בצד אגודל, הדרכה ישרה ומסודרת. ובעל התניא מזכיר שני עניינים שצריך בהם לפעול. העניין הראשון זה לעורר רחמים רבים. לעורר רחמים רבים עם כל הרחמים על הנשמה שירדה לגלות. הדבר הראשון שהחוטא צריך לעשות כדי להוציא את ההיטטה מהגלות שלה בקליפות, זה לעורר רחמים רבים על נשמתו, על הנשמה שלו, על המקור של הנשמה שלו, שבשל בחירתו השגויה, במקור ההשפעה של הפך הקדושה, כלומר, בגלל חטאיו, הנשמה שלו ירדה לאן? לקליפות. יכולת לבחור לשתות מים. במקום זה הלכת לקולר של הנפט. לא חבל? ולכן, כאשר אדם מתחרט, כואב לו על המעשים שלו, על דרכיו, הוא מתמרמר מאוד על הפגם שהוא גרם בעליונים, אז זה מוליד בקרבו חרטה, חרטה עמוקה, מה שנקרא חרטה, מה שנקרא, על זה שאיך אני גרמתי והובלתי את כל ה... מה שנקרא, אני פרנסתי את הסיטרה אחת. תראו לעצמכם אדם, מה שנקרא, נוטל מעשר כספים, מעשר כספים, בסוף מתברר שזה לא לעמותה שמחלקת אוכל לעניים, אלא זה הולך צורך העניין לארגון החמאס. כן? האם אדם ישמח בזה? נכון? עד שהוא נוטל מעשר, למי יוצאת את המעשר? לעניים יהודים שנצרכים באמת, לא לחמאס שיוצא נגדו. ושאדם מעורר רחמים רבים, אז הבחינה הזאת היא בעצם... היא בעצם תחילת התשובה שגורמת להשיב את ההיטטה למקומה. אז נשים לב שהתעוררות הרחמים פה היא לא על ה... נגיד את זה ככה, בדרך החיוב. התעוררות הרחמים היא לניצוץ האלוקי. אני לא מעורר רחמים על חסדה, איזה פדיחות, מה יהיה, מה יעשו לי, מה יגידו לי, אלא דווקא על הנשמה שבתוכי. ולכן, בדרך כלל, לאדם קשה במצב של נפילה בגלל החטאים, להתייחס אל המקום הפרטי שלו. בדרך כלל הוא סובר, וכנראה במידה לא מבוטלת של צדק, שבאמת מצד האמת הוא לא ראוי לרחמים. אוקיי? הוא לא ראוי לרחמים. אבל בעל התניא מחדד לנו שהתעוררות הרחמים היא לא על המצב הפרטי שלי, של חסדה, יונדה ורועי. זה לא העניין פה. אלא בעל התניא מחדד שאני חושב על מה אני בוכה? אני בוכה על החלק אלוקה ממעל ממש שבתוכי. הבחינת האלוקות שבי שבתוכי. ולכן עיקר הרחמים זה לא על עיקר הרחמים זה לא על עצמי, אלא על הקדוש ברוך הוא שמצוי בתוכי. איך אומר פה? על כן פשוט שיש לרחם ואף לעורר רחמים רבים ממקור הרחבים. ואז הוא אומר פה שזה אולי קמת הפסוק, וישוב אל השם ירחמהו, שבהבנה הפשוטה כדי לשוב אל השם, כדי שהוא ירחם עלינו, זה בעצם לשוב אל, זה כאילו אל השם שהוא ישוב עלינו. ובהבנה עמוקה יותר זה לא לשוב אל השם שנמצא שם, מעבר לים, מי יעלה לנו השמיים? לא, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בתוכי, בלב. כלומר, אנחנו אומרים, אומרים את זה בתפילה, נכון? היום שרנו את זה בבוקר, אבינו אב, הרחם, הנם הרחם, רחם, עלינו. מי זה עלינו? אין הכוונה. הקדוש ברוך הוא תרחם עלינו כל עם ישראל, אלא תרחם עלינו, אתה ואני. כלומר, תרחם על בחינת האלוקות שלך, שנמצאת בתוכי, כלומר, גם תרחם עליי, וגם תרחם על בחינת האלוקות שבחינת האלוקות שלך, אבינו הרחם, הרחם, הרחם. עלינו זה לשון רבים, זה לא plenty of citizens, אזרחים רבים. ותרחם עלינו, על הבחינה האלוקית שבך. אפשר לנסות.
הסיבה בעצם שחכמים צריכים להיות על הנשמה ולא על האדם עצמו כאילו לכאורה, זה בגלל שהאדם הוא מלא חטאים ואין לו את האפשרות כאילו בכלל, כאילו הולך למקומות היותר עליונים.
לא, הוא לא אומר את זה. מה שהוא אומר זה שהבעיה פה זה לא שאני עשיתי משהו רע. הבעיה זה שאני פגמתי באלוקות. אז תרחם על הבלגן באלוקות שנגרם בגללי. זה יותר חשוב עכשיו אם חסדה יקבל ככה או ככה. מה שוב הקדוש ברוך הוא? תראו, הוא אומר פה. האמת היא כבר בפרק כ"ד, בכותרת למדנו את זה. וגם בשעת אחרת הייתה באומנה איתו התברך, כשהייתה בבחינת גלות ממש תוך נפש הבאמת נסתרחה, המחתיה את הגוף ומורידתו באימה בעמקי שאול למטה, מטה, תחת תשומת עשית האחל, כיפת עבודה זרה, השם ישמרנו, ואין לך גלות גדול מזה, מאיגרא רמא, כמו שהתבאר לאל, וכולי, כמשל האוחז בראשו של מלך ומורידו למטה וטומן פניו בתוך בית הכיסא מלא צועה. לוקח את הזקן של המלך שם אותו בתוך, וזה לא השירותים שלהם עם ניאגרה, זה בול פגיעה, זה שירותים שהכל היה מצטבר לו עלינו, שאין לך עלבון גדול מזה, אפילו סקן לפי שעה, שהקליפות בסיטרא אחרא נקראים כי צועה כנודע. ולכן במובן יותר, מובן כאן, יותר הביטוי מאיגרא רמא לביר עמיקתא. זה לא סתם נפילה. דבר נפילה מהמקום העליון כיהודי בעל בחירה, מקום העליון הגבוה ביותר, לאן הוא נופל? משורש נשמות ישראל באלוקות, הוא נופל לאן? לבור העמוק ביותר, חלות הסתרה אחרא, הטומאה, הדברים הקשים יותר במציאות. לכן בעל התניא מסביר שהזמן המסוגל להתעוררות הרחמים על מקור נשמתנו זה דווקא בתיקון חצות. דווקא כשאנחנו מתאבלים על החורבן והגלות הכללית, דווקא אז יותר קל לעורר רחמים ולהתאבל גם על הגלות הפרטית שנגרמה מחמתנו. וככל שאדם הוא משכיל בעבודת השם, הוא מבין יותר, הוא מתעמק יותר, הוא יודע יותר, יותר פרטים מגדולת הקדוש ברוך הוא, אז על אחת כמה חמש שלומד חסידות פנימית התורה, אז כך הוא מבין מאיזה איגרא רמא, כן, של הנשמה תחת כיסא הכבוד, שהנשמה זה גילוי אלוקות בעולם, מאיזה איגרא רמא הוא בא ולאיזה איגרא עמיקתא הוא נפל, לא עלינו. ולכן, לא כל אדם זוכה, צריך לדעת את זה, להרגיש צמאון נפש ללוקות. אבל התעוררות רחמים רבים זה לא בעיה. למה? כי זה דבר שהרבה יותר קל להשגה. כי על מי אדם מרחם? צריך להתבונן איפה אני עומד. להביט בירידה והשפלה הנוראית של הנשמה שתוך הטומאה. הסתכלתי מה שעשו לי להסתכל, לאן הנשמה שלי דרדרה. עשיתי צדקה וחסד, כמה הנשמה שלי מרקיעה שחקים ומגיע למקומות הגבוהים ביותר. לא כל אדם מרגיש את זה. אבל התעוררות רחמים רבים היא דבר פשוט יחסית. זה דבר הרבה יותר קל להשגה. רק צריך להתבונן איפה אני עומד, להביט בירידה והשפלה הנוראית של נשמתי לתוך הטומאה, ומצד שני להתבונן במקור הנשמה שהיא בקדושה האלוקית העליונה, ואז ממילא תתעורר מידת הרחמים. כלומר, לא מדובר בשלב הזה על משהו מעבר לכך, אלא עצם התחושה שלי שאני מתייחס, אני מרחם על השכינה, יש לי התייחסות פנימית לגלות השכינה, אז היא כבר שלעצמה יכולה להביא לאדם את המרירות. עכשיו, לראות מה זה מרירות, זה טוב או לא טוב? מרירות זה בסופו של דבר התכונה, שהיא זו תחושה שהיא גורמת בעצם לאדם לשנות. ככה אי אפשר להמשיך, וגורם לאדם לשוב בתשובה, להתעורר בתשובה, לחשב מסלול מחדש. ואיך אומר בעל התניא? התמרמר על זה מאוד מאוד. שימו לב, התמרמר. יש צורך בהתמרמרות ולא בעצבות חס ושלום. כן, כי אם אדם, מה שנקרא, יהיה בעצבות, אז מה עשינו? לכן, כדי שלא יצא מכשול אצל בעל התשובה, שהוא עשה תשובה, תשובה כזו שאין לה הפסק, אז בעל התניא אחר אותו, אוקיי, אתה רוצה, מותר לך מה? מותר לך רק להתמרמר. מה אסור לך? אסור לך להתעצב. אז צריך להבין מה ההבדל בין עצבות לבין התמרמרות. נכון? מה אומר בעל התניא? בוא נראה את הדברים. לכאורה, נגיד זה ככה, אף על פי שאנחנו בשיעורי בקיאות ולא לימוד עיוני, אבל רבים ממש טועים ונופלים בהבנה של דברי בעל התניא פה, מה ההבדל בין עצבות להתמרמרות. לכאורה, מה אתה חופר? ושתי תנועות דומות, היא מתוסכלת והיא מתוסכלת, וההתמרמרות והעצבות הן אחיות תאומות לכאורה, אפשר לומר ככה, נכון? אבל זהו שלא, זה רק ממבט שטחי, רק ממבט חיצוני. למען האמת בעומק הן שונות במהותן הפנימית, במילה גם בהשלכות שלהן על המצב הנפשי. העצבות באופן כללי היא מידה מגונה. איך אומר הנתיבות שלום, כבר ראינו את זה בעבר, שעצבות אינה עבירה, שם החוזה מלובלין, עצבות אינה עבירה, אך היא מביאה לידי כל העבירות שבעולם. משמחה אינה מצווה, אך היא מביאה לכל המצוות. וזה מדייק רבי אהרן הגדול מקרלין, שלמד את רבי אהרן הגדול ממזריץ', הוא אומר שנקודת המוצא של העצבות והמרירות הן נקודות שונות. עצבות נובעת מהרגשה עצמית. חורה לו שהוא לא הגיע למדרגה הגבוהה ועל השלמות שהוא ציפה לה, ואולי במרירות מה שמעניין אותו זה עניין אלוקי, אבל כל כך צר לו ומר לו שעדיין הוא רחוק מהאלוקות. לדוגמה, אדם לא קם בבוקר ופספס תפילת שחרית. לא עלינו. אבל יש לי חבר שזה קרה לו פעם. בסדר? עד שהוא התעורק, והיה 10 בבוקר, וכבר עבר זמן קריאת שמע, ונניח תפילין, ומה קורה לו? הוא אומר, אני לא מאמין. איך פספסתי שחרית? אני שמעולם לא קראתי בשחרית, אני פספסתי שחרית במניין? אז בוא נשים לב, מה הדגש פה? איך? אני פספסתי, איך אני לא התעוררתי? כי מה שמפריע לו באמת, אוקיי? זה לא שלקדוש ברוך הוא יש צער, שהוא לא שמע את התפילה שלי, ולא פרנסתי אותו, ולא זנתי אותו בברכות ומצוות, אלא איך אני פספסתי. כלומר, מה נקודת המוצא? האם אני או הקדוש ברוך הוא? ובעצבות, עיקר המחשבה היא על העבר. שימו לב, בעצבות, עיקר המחשבה זה על העבר. בעתי, במרירות לעומת זאת, עיקר הדגש הוא לתקן את העתיד. לכן התנועות של המרירות, היא מולידה תנועה וחיות לפעול לתיקון הדבר המבוקש ולהתקרב לאלוקות. אבל בעצבות אחרי תחושת ההשפלה על מצבו בעבר, לעומת ההווה, אז הוא מרגיש כל כך שבור, שאין לו בכלל שום כוח לחיות ולפעול, לא עלינו. לכן זה לא פלא שעל פי רוב העצבות מלידה ייאוש, והיא פתח שאותו החסינים ששים לנצל, כי משם אפשר מה שנקרא, להיכנס ולהשתלט על הפתרח, לא עלינו. אבל לעומת זאת במרירות, במרירות הכל הפוך, במרירות אמיתית לעומת זאת, מרירות אמיתית, מה הפועל יוצא שלה בסוף? אחרי אמרת יש שמחה, שמחה בעבודת השם. כמו ביום כיפור, מסיים את יום כיפור ומתחילים. נכון? נכון, נכון, לגמרי, מתחיל. תדיד אבא, 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 אבא. נכון? פתגם החסידי של חב"ד אומר, אחר העצבות הולכים לישון. ואחר המרירות ניגשים לעבודת הבורא. כן, זה משפט חב"די. עכשיו, בואו נעבור לעסוק בעניין השני שצורך, דבר השני שהוא מביא לתשובה בפועל. בנוסף לרחמים שבעל התשובה צריך לעורר על נפשו כדי להשיב את ההיתתה למקומה, הוא צריך לבטש ולהכניע את הקליפות בסית האחה אשר נקשרו עליו במעשיו הרעים, ולא סתם הוא נקשר עליהם, אלא הם היו צינורות השפע והחיות שלו, ומהם הוא קיבל את כל החיות שלו, כי בלעדיו הם לא היו צריכים אותו. ומכיוון שכל מהותה וחיותה של הקליפה בסית האחה הוא הגסות והגבהה, אז שבירתה הוא טהרתה, כמו בכלי חרס. ביטוש והכנעה הדפר הם המכה בפטיש, זה המסמר שסוגר את הפינאלה בארון הקבורה של הפך הקדושה. ולכן אין כאן מלחמה חזיתית עם הטומאה בסית האחרה. אלא כאשר אדם מבטש את עצמו, את נפשו הבהמית, כלומר את הסית האחרה האישית הפנימית שלו, אז על ידי כך הוא בעצם פועל ביטוש ושבירה, איפה? דווקא בסית האחרה, לא הסית האחרה האישית שלו, אלא בסית האחרה הכללית. וההבדל בין קליפה לקדושה הוא דק ביותר. יכול להיות מעשה אותו מעשה, אבל כוונת הלב, המחשבות, וזה לא פשוט. יכול להיות מצווה, יכול להיות עבירה, תלוי מי עושה את זה, תלוי איך הוא עושה, על מה הוא חושב שהוא עושה את זה. שורש הקליפה זה אני. אני באלף כמובן, כן? אני. שורש הקדושה זה, מה ההפך מאני? אתם, אנחנו? לא. מה ההפך מאני? לא. ההפך מאני זה עין, יפה. עין. מעין יבוא עזרי. עין מבחינת הכתר. יש אני, חילוף אותיות זה עין, אני כלום. אני לא שום דבר. ולכן אומר הקומרנר הקדוש, רבי יצחק אייזיק יהודה חייל ספרים מקומרנר, מורנו ואדוננו, מורנו ורבנו, שזה הסיפור של הנחש. הנחש אומרת חווה לאדם ראשון, מה אתה רוצה? הנחש, הישיאני, מה ההמשך? והאוכל, הישיאני והאוכל. מה זה הישיאני? אומר שבעצם אדם וחווה היו במצב של בריאות, במצב של זיווג זון, ייחוד זון. ואז בא הנחש ובא לחווה ולקח לה את האות ד' ואז במקום שין ד' י' שם שדי שמאיר ביסוד, מה נשאר איזה אותיות? שין ד' סליחה, אותיות יש, שין י' אותיות יש. לעומת זאת, זה אצל אדם, מה אצל האישה? אצל המלכות. אצל המלכות, בא הנחש לקח ביס מהאות ד' לשם אדנות, ומה נשאר? אני, א' נ' י'. כלומר, יש בחינת אני ויש בחינת יש. ואומרת לו, הנחש אישי אני ואוכל, הוא גרם לי לאכול, ואז פרתי בחינת אני ויש. כלומר, אני רק עסוקה ביש ואני כל הזמן. ולכן, ככל שמורגש יותר הצד של האני על חשבון הביטול האני, ביטול אני זה רק את הצדקה, ביטול לעני זה שאני אתבטל לעצמי. אז נוצר יותר מקום לחטא. החטא הוא רק תוצר, הוא רק תולדה של הגבהת העני מעבר לכל שיקולים. וזה העניין הפנימי של המחלה כשהלא עלינו סרטן, נכון? שאיך מטפלים בה, עושים כימותרפיה והקנות, דברים שפוגעים בכל הגוף, והורגים את המחלה, גם הורגים את הגוף איתו, לא פשוט. נכון, מה זה סרטן? הרי תא אחד, זה יהיה בלבלב, זה יהיה בגרורו, בריאות, בכבד, במי הגס, שלא נדע שום דבר כזה, תא אחד פרה ורבה, מה קורה? הוא מחליט שהוא ואפסו עוד. ולכן מה? הוא מתחיל לגדול ולהתפתח, ובכלל לא אכפת לו שהוא לא שולח גרורות, למי? למספר הזה שמחכה עליו. מבחינתם הוא קיים, וכל שאר, רק הוא קיים, וכל שאר תאי הגוף לא מעניינים, גם אם הוא יגדל ויהיה גידול גדול, שבסוף של דבר מה יפגע? הוא יפגע באיברים החיוניים, האדם ימות לו עלינו. ולכן, מי שלא יכול לקבל מרות, מי שכופר בכל מציאות שהיא, מה שנקרא, מגיע לידי מימוש, שהיא חדשה. מי שלא מסוגל לתפוס שיש גם כלל מעבר לפרט הפרטי שלו, יש גם אנשים אחרים, בחינות אחרות, אז ריבוי עבירות קלות או כפילות של חטא קל, הרבה פעמים יכולים לפגוע ביעקב חבל נחלתו, לא פחות, שלומר אפילו יותר, משאר העבירות שעונשם קרץ. לכן בקרת נפסק, שחבל ההמשכה, משם הוויה שנמשך במאות הוויה הראשונה, מרבות התחתונה, הוא נחרט, הוא מקוטע. ובעבירות הקלות, שאדם לא, שאין אדם דש בעקבה, אבל כתור רק חבל החלטו, כלומר מחבל ההמשכה הכללי. ואז בעבירות החמורות, החוטא קורט את נפשו משורשה בבת אחת. טוב. מה זאת אומרת, אבל אם אין רצון לחזור, אין כלום.
לא, אבל זו תשובה שהיא,
לא יודע אם קוראים את זה רגשית, אבל תשובה שהיא אינטואיטיבית ישר לכם. לעומת ה... לא הבנתי. אדם עשה חטא, חילול שבת טעות, עשה תשובה. אבל תשובה לא רק על החילול שבת שלו, אלא תשובה על מה? שהוא גרם לשכינה עצמה לגלות ממקומה. עכשיו הוא צריך, ותכן איננו בשובך ליציון מלחמים, להתפלל לשכינה, לעשות תורה מצוות ולפדות את השכינה הקדושה. אוקיי? טוב, אני לצערי יש לי פה איזשהו בלטם, אז אנחנו נעצור פה, אני ממש מבקש סליחה, ושבוע הבא נשלים ב-10 דקות את פרק ח', בסדר? ונמשיך לפרקים, שזה השיעורי בית שלכם, פרקים ט' וי', שבעצם הם מסיימים את הספר שלנו מבחינת עבודת התשובה, שזה טוב מאוד להגיע יום כיפור. נשארנו פרקים י' א' וי' ב' שהם נושאים סוגרים, נושאים אחרים בספר, אבל פחות קריטי ליום כיפור. אז אני מסמן לי איפה עצרנו פה, סליחה על ההקפצה, ואנחנו נמשיך בעזרת השם.